טוב, אני רוצה למסור הערת הזרה לפני השיעור הזה. השיעור הזה אין לו על מה להסתמך, נגיד ככה. כלומר, יש פה איזה מין ניסיון לגישוש ולאיתור רמזים ורמזי רמזים כאלה ואחרים. לא שאין לו על מה להסתמך, ברור שאנחנו נעשה פה לבסס דברים, אבל יש כאן איזה... בוא נגיד ככה, אני מריח פה משהו חזק, ואני מנסה למצוא ראיות לריח הזה, ולכן אני אשמח גם להתנגדויות וגם לראיות, אנחנו עושים פה לאיזושהי הרפתקה. אני רוצה להתחיל בסוף, זה מפריע לי, סליחה, תודה. אני רוצה להתחיל מהסוף, טוב? כדי לנסות להבין מה קורה כאן. כמו שאמרתי, הכל זה, זה נראה לי שהכתוב מנסה להסתיר, משהו ומניח רמזים. עכשיו זה שהכתוב מנסה להסתיר זה מיד מה שנגיד מה שהוא מנסה להסתיר זה חז"ל אומרים במפורש, זה לא המצאה שלי כמובן, לחז"ל אומרים שיש כאן דברים שמוסתרים מפני כבודו של דוד, אבל בוא נגיד ככה, אנחנו מתחילים היום את ההסתבכות, מתחילים את ההסתבכות, וכמו רעידת האדמה גדולה שהולכת להגיע, אתם מבינים למה אני מתכוון, רעידת האדמה הגדולה זה מה שקורה בעוד פרק וחצי, פרק י"א, עניין דוד ובת שבע, אני בכוונה לא אומר חטא דוד ובת שבע, עד שלא נבין מה היה בדיוק החטא, אבל זאת רעידת אדמה, איך שלא מסובב את זה, זה רעידת אדמה גדולה. כמו ברעידת אדמה, לפני כל רעידה גדולה, יש רעידות קטנות כאלה, יש רעידות משנה, ויש רעידות כאלה שמבשרות, שהולך לקרות משהו גדול מאוד, איזה דרמה גדולה, והרעידות האלה, המשנה, הם כנראה קורות בפרקים שלנו. אנחנו ננסה ביחד להניח כל מיני קשיים ולנסות לצייר איזושהי תמונה שכמו שאמרתי אפשר להסכים ואפשר גם לחלוק, אין כאן משהו שהוא חד משמעי. אני רוצה להתחיל מהסוף. עמוק בתוך פרק י"א שאנחנו לא נוגעים בו היום, חז"ל אומרים שכשאוריה החיתי אומר לדוד בפסוק י"א, ויאמר אוריה אל דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה, שחז"ל לומדים מכאן שאוריה היה לו דין של מורד במלכות, כן, במילים האלה שהוא אמר ואדוני יואב, הוא מרד בדוד המלך, אנחנו כשנגיע לשם נעמיק בזה, אני רק רוצה לשאול, איך יכול להיות... כמו שהיום במשפט להבדיל, כן, במשפט, כשיש עבירת שוחד, אתה צריך להוכיח שיש, לפחות בהתחלה זה היה ככה, יש מקבל ונותן. נדמה לי שהיום החמירו את זה, וגם אם מישהו רק הציע לקבל, ואפילו אם השני לא קיבל, אז זה כבר נחשב עבירה. אבל בעבר אתה צריך להוכיח מקבל ונותן. אז אם יש מורד במלכות, אז יש לנו את האוריה הודה, שמבחינתו יואב הוא... הוא אדון, אבל השאלה האם זה גם נכון מצד יואב, כלומר אין אפשרות להרוג את אוריה בתור מורד במלכות אם הוא רק אמר את זה על דעת עצמו וליואב לא היה חלק בעניין הזה. איפה כאן החלק של יואב בסיפור, כן? איפה נוצר איכן נוצרה התמונה הזאת שבעקבותיה אוריה יכול להגיד ואדוני יואב לגוף שלישי וחי נפשך למלך בגוף ראשון, זלזול, איפה הדבר הזה נוצר? אנחנו ננסה בעצם להבין בפרקים פה, בפרקים שלנו. מה? כן, כן, הכל זה, כל ה... כן. אולי הנוכח. אז זה מה שאנחנו שואלים? בואו ננסה לראות. אז אני מזכיר לכם, אני מזכיר, מה שאנחנו נעשה, אנחנו ננוע על פרקים ח', אנחנו נדלג, נסתכל על פרק, נגיד משהו על פרק ט', נעבור לפרק י', ואחרי זה נלך גם לדברי הימים, וננסה, וגם בפרק י', וגם סוף פרק י' א', אנחנו צריכים לראות, לא פרק י' א', אלא סליחה, סוף פרק י' ב', שזה אחרי כל הסיפור של בת שבע, אנחנו בעצם נעבור על כל הרצף של המלחמות, וננסה לתאר את התמונה. אני מזכיר לכם מה שכבר דיברנו בפעם שעברה, שהמלחמות האלו מתחילות, דוד... בעצם המלחמות האלה מגיבות לכל הפרק הקודם שבו הקדוש ברוך הוא אמר לדוד, אתה לא תבנה את בית המקדש. למה? הערכנו, הסברנו, ובעצם דוד מבין שהתפקיד שלו זה להעמיד ממלכה שיש בה שלום. שלום של התנ"ך זה לא שלום שלנו, שלום של התנ"ך הכוונה שהממלכה היא כל כך חזקה שאף אחד לא מעז להילחם בה. זה שלום של התנ"ך. אולי גם בימינו. למה יש לארצות הברית שלום? כי אף אחד לא רוצה להתעסק עם מדינה שיש לה חמישה צבאות, כל אחד מהם חמישה פיקודים. היא נלחמת בעולם, היא לא נלחמת במה זה. יש לה צי הראשון, הצי השני, הצי השלישי, הצי הרביעי, הצי החמישי. כן, יש לה... אז אתה מספיק חזק, אז לא רוצה להתעסק איתך. זה שלום של התנ"ך. שלום של התנ"ך זה לא מה שעושים היום, הסכמים וכל השטויות האלה. זה, אתה מספיק חזק, אף אחד לא מתעסק איתך. ולכן דוד מתחיל להיות, להניע את ממלכת ישראל ממדינה חזקה בתוך עצמה לאימפריה אזורית. אמרנו בפעם הקודמת שהוא מתחיל בסדרת קרבות מול פלישתים כדי להבטח דבר ראשון את העורף שלו ואת האגף מפני מתקפה. אחרי שהוא גומר את הסיפור הזה, הוא מתחיל במתקפה נרחבת במזרח, באזור ארם, וזה בעיקר כדי לשעבד את האמצעים הכלכליים שלהם, את הזהב, כסף ונחושת, לטובת בניית בית המקדש. בסדר? עוד ציינו בפעם הקודמת שבמהלך הקרבות האלו עם פלישתים, כמעט קורית תקלה מבצעית חמורה וכמעט דוד נהרג בקרבות הללו. ולכן, זה מה שמופיע בסוף ספר שמואל, הלוחמים שלו אומרים לו, נגמר הסיפור, אנחנו מבקשים שיותר לא תצא איתנו לקרבות, כי לא שווה הכל אם בסוף אתה נהרג. זה גם היה נראה שזה היה איזה מין, כמו תקנה מבצעית, זה לא ש... סתם איזו סיטואציה, פתאום דוד נקלע למצוקה וכמעט הוא נהרג. הדבר הזה הוא חמור מאוד וזה לא שווה, אז לכן הם מבקשים ממנו להישאר מאחור. וכאן, בנקודה הזאת, העניינים מתחילים להסתבך. בסדר? לא בזה שהוא נשאר, זה הם ביקשו ממנו. מה? אבל כאן דוד מתחיל לקבל החלטות שהן יוצרות יותר ויותר פער. אנחנו בסוף נראה את זה, אנחנו בסוף נגיע לחזל מפורש, אנחנו חותרים לשם, אני רוצה להסביר מה הוביל לזה. בואו תראו מה קורה. הקרב הראשון שדוד יוצא אליו, הוא מוציא אליו את הלוחמים, זה בפרק ח' וראינו את הדבר הזה, זה קרב גדול מאוד. והוא מנצח בו, וכולם שם עבדים וכל זה, הוא לא הורס את הכוח הצבאי, כי הוא לא הורס את המדינה, כי הוא רוצה לשאוב משם משאבים לבניית בית המקדש, ותראו שפרק ח' מסתיים באיזה מין רשימת מכולת יציבה כזאת, נכון? ויהי כל אדום עבד את דוד, ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך, וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, יואב בן צרויה לצבא, יהושפט בן אחלות מזכיר, צדוק בן אבטר כהנים, בניה בן הנדב, קרתי הפלטי ובני דוד כהנים היו. כלומר, יציבות, זה הולך, המלחמה הצליחה וכו'. ואז העניינים מתחילים להשתבש. קודם כל פרק ט'. בזמן ש... כלומר, בפרק ט' החוויה שאנחנו מקבלים זה שדוד מרגיש שכבר הכל מאחוריו. ולכן הוא מתחיל לסגור עניינים בפנים. כבר המלחמות הגדולות מאחורה, אז הוא עכשיו סוגר את הפינות עם מפיבושת הבן של יונתן, סוגרת את כל הפינה, לא ניכנס לזה, אם אתם זוכרים, בזמנו למדנו את הפרק הזה כשדיברנו על השיעור, למה לא הלכת עם מפיבושת? תפרנו את יונתן ומפיבושת וציווה, אז אולי נזכיר את זה בכמה משפטים בשבוע הבא. אבל הוא פונה לסגור עניינים פנימיים, דוד. זה ברור שהצבא עוד בעמדות, כלומר, אבל החוויה של דוד שזה כבר הכל לקראת הסוף. ואז קורה העניין הבא. פרק י' לכאן הגענו. ויהי אחרי כן וימות מלך בני עמון וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. דוד מתחיל לעשות דיפלומטיה. בסדר? הוא שולח משלחת דיפלומטית של... עכשיו, כבר פה חז"ל אומרים, המדרש כאן אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, אני אמרתי בתורה, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימי חייך. לא לעשות איתם דיפלומטיה עם המון וכאלה, ואתה עושה, אתה מתחכם. בוא נראה מה יצא מזה. כלומר, כבר כאן יש איזו החלטה לא נכונה של דוד להתחיל לנהל דיפלומטיה כלפי חוץ. אבל יותר מזה, בואו תנסו רגע להגיד... בוא נדבר עכשיו, בסדר? בוא נדבר הווה. במלחמת לבנון השנייה, איך שהיא התנהלה, כולם יודעים, כן? הכל ידוע ונכתב בספר קורות הימים. כל פנים, המבצע שסיים את המלחמה היה המבצע הגדול של חטיבה 401 וחטיבת הנחל לחציית נהר הסלוקי וכו'. זה קרה בשלושה ימים האחרונים של המלחמה. במבצע הזה היו גם לא מעט הרוגים, לא זוכר את המספר, ביניהם כמדומני הבן של גרוסמן וגם המסע משולמי ועוד כל לוחם כבודו במקום המונח וכו'. ואתה אומר, טוב, אם אין ברירה, אז אין ברירה, זה מה שצריך לעשות כדי... אבל קצת אחרי המלחמה הגיעו ידיעות שמה? שכבר ידעו שהולכת להיות הפסקת אש, כבר חתמו. והצורך במבצע הזה לא היה צורך צבאי, אלא צורך מורלי. מורלי, רצו להגיע לאיזה מקום ושתהיה תמונת ניצחון, משהו כזה. עכשיו, גם בתור לוחם, לא נכנסתי לעומק הידיעה הזאת, כי זה מערער לך את כל ה... אתה בטוח, כשאתה במדים והולך במלחמה, שמי שולח אותך למשימה שיכולה לקחת את החיים שלך, הוא עושה את זה רק בגלל צורך צבאי ולא בגלל שום צורך אחר. וכשפתאום מגיעה לך איזו ידיעה שמישהו סיבב אותך ועשה מבצע מאוד מאוד גדול, לא בשביל צורך צבאי, אלא בשביל כל צורך אחר, הדבר הזה מערער את הביטחון הכי בסיסי של חייל לצאת לקרב. כי בפעם הבאה שיגידו לך פקודה, אתה תגיד, סליחה? בשביל מה הדבר הזה? תלוי איפה. ותלוי באיזה הקשר. אתה מבין, באזור שאתה לא מתקבל להחזיק בו, ואתה לא אין לך איזה, אתה רוצה לגמור אותה, אתה רוצה לייצר הרתעה, משהו כזה. מורת ניתחון שזה... כל פנים, אני אומר לך בתור חוויה לא רק שלי, אלא שזה התקבל בצורה... התחושה הייתה של תרמית. זו הייתה התחושה. אם המבצע הזה לא נועד להשיג איזה יעד צבאי שממנו אתה שולט ומונע ירי, בסדר? אז התחושה היא תחושה... זה צריך מאוד מאוד זהירות בדבר הזה. אוקיי? כשאתה עושה... מה התחושה יכולה להיות התחושה של יואב שעכשיו מנהל קרב במזרח מול ארם, שזה חתיכת חזית, ודוד בירושלים מאחור שולח משלחת דיפלומטית לבני עמון, ומתחיל... ומה קורה כתוצאה מהדבר הזה? מה קורה כתוצאה מהדבר הזה? הפסוקים הבאים הם כמובן מגיבים לדוד, שולחים את את המלאכים האלה מגולחים, נכון? ויגידו לדוד וישלח לקראתם, כי היו אנשים נכלמים מאוד, ויאמר המלך, שבו ביריחו עד יצמח זקנכם ושבתם, ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד, וישלחו בני עמון ויזכרו את ארם בית רחוב, את ארם צוב 20,000 רגלי, ואת מלך מערכה 1,000 איש, ואיש טוב 12,000, וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. כלומר, מה שקורה כאן, זה שדוד עשה כאן איזה פעילות דיפלומטית, בלי להתייעץ עם הצבא, חתם איזה הסכם שלום, בלי להתייעץ עם הצבא, ופתאום יואב מוצא את עצמו, בתור מי שאחראי על, על החלק הצבאי, מוצא את עצמו בקרב מסובך מאוד, פנים ואחור, מצב שאתה ממש לא רוצה להגיע אליו, בשום צורה שהיא. עכשיו, מה זה וישלח את יואב? איפה יואב היה? יואב לא היה בירושלים, יואב היה, היה בחזית. ואז דוד מעביר לו ידיעה, תקשיב, שמח להודיעך שנפתחה לך חזית נוספת, תתארגן על העניין. מה זה? אומר יואב, מה זה הדבר הזה? אני נלחם כולי בחזית המזרחית של הרם, פתאום אני מקבל מדוד ידיעה שיש לי חזית מאחוריי, ולמה הדבר הזה קרה? כי דוד עשה דיפלומטיה, הוא עכשיו הלך ושלח שליחים, ואני אומר, חז"ל מעבירים על דוד על הדבר הזה, אני כמובן לא, קטונו בכלל, גם הכל זה חלילה, זה לא, הכל טעויות, ותכף נבין מה היה האסטרטגיה של דוד, בסדר? הוא רצה לגמול חסד עם חנון בן החיים, נחש מלך עמון, שהציל את ההורים שלו, כשהוא מסר אותם למואב, היה לו, דוד הוא מלך חסד וכו', אבל חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אמרתי, לא תדרוש שלומם בטובתם. ואתה כן דרשת שלומם בטובתם, נראה מה יצא מהדבר הזה. ועכשיו מה קורה? יואב, שהוא כל כולו מופנה פה, פתאום מקבל ידיעה, תקשיב, אומר לו דוד, עשיתי איזה משהו, איזה דיפלומטיה, וכתוצאה מהדבר הזה, שמח להודיעך, שאתה מקוטר. מה? הוא לא חייב להתחייב, אבל אם המלך הולך להכניס את הצבא שלו למצב של כיתור וסכנת השמדה, כדאי שלפני כן יהיה איזה דיבור, האם הדבר הזה ריאלי מבחינה צבאית?
אבל הוא התכוון.
מה?
הוא התכוון. יש לו עניין עם קדוש ברוך הוא נכון, אבל יש שאיפות לו יואב, זה משהו אחר.
שנייה.
זה דמותו של יואב.
בסדר, אבל...
זה לא כל דבר.
זה כל דבר. זה כל דבר. אתה עכשיו בתור ראש ממשלה, יש לך מלחמה עם סוד, אתה רוצה לפתוח חזית גם עם מצרים, אתה לא תדבר עם הרמטכ"ל שלך?
הוא לא בא להכריז מלחמה. הוא לא בא להכריז מלחמה.
בסדר.
הוא
אין בעיה, אתה יודע, על זה גם נאמר, גם על טעויות משלמים, אתה יודע, כי יש כאן איזה טעות, טעות, אבל זה לא טעות קטנה, זה לא איזה טעות שהמלך לא התייעץ עם בזמן שלום, לא התייעץ. יש פה, הצבא נמצא בזמן מלחמה, זה זמן חירום, אתה עושה כאן איזה פעולה, הדבר הזה יש לו השלכות קריטיות, והעיקר הוא שאתה לא בשדה הקרב. זה העניין, אתם זוכרים, דוד כאילו, הוא לא בשדה הקרב, כי זה... אז יש לו זמן לדיפלומטיה כאילו, ואז הוא מכניס את הצבא למצוקה. עכשיו תראו מה קורה כאן, אופה, זהירות, תראו מה קורה כאן. ויצאו בני עמון. תפקיד, אני לא מבין, תפקיד של מלך להכניס את הצבא שלו למצב שהצבא יושמד? זה תפקיד של מלך להכניס את הצבא למצב שהוא יושמד? בוא תראה מה קורה בהמשך. בסדר, אתה מלמד זכות על דוד וזה בסדר גמור, אבל בואו נבין את הבעיה כאן לפחות. וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. מה? תשובה מאוד פשוטה. הם מזהים שיש פה נקודת חולשה. שיש כאן צבא, שאם עכשיו הם יעשו קואליציה עם ארם, הם לא צריכים סיבות. מה?
הם הבינו שעשו טעות. הבינו שהולכים לשלם, ואז הם עכשיו עושים...
לא, מה פתאום, חלילה. לא נראה. לא, 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 מה פתאום. חנון בן נחש, מלך בני עמון, זה לא נראה לו כל ההתפשטות של דוד למזרח. הוא לא נראה לו הדבר הזה, הוא מחכה לעת כושר כדי לעצור את זה. זאת אומה חזקה, כי עז גבול בני עמון, הם לא פריירים. ולכן כשדוד שולח משלחת, אז הוא דבר ראשון מבזה אותם, הוא מובן, טעות, הוא פתאום חזר בתשובה, הוא מבין את המשמעות של זה לגמרי, והוא מנצל את ההזדמנות, מנצל את ההזדמנות לקרות ברית עם ארם ולתקוף את הצבא של דוד. למה זה מסובך?
שהמעשה שהם עשו אותו,
בסדר.
מעשה לא מוצלח, לא חכה.
כן.
ואז כל מה שנקורא אחר כך זה בגלל המעשה שהם עשו.
או שכן או שלא, או שאפשר לפרש את הפסוק הזה גם אחרת. שאפשר לפרש את הפסוק הזה בתור, אתה יודע, אני לא מפחד ממך, לכן אני גם אבזה אותך, אבל כאילו אני, זה הצהרת כוונות, והם חיכו לראות. אפשר אפילו לראות, אפשר אפילו לפרש את הפסוק הזה שזה היה פיתוי. כלומר, הם חיכו. שיואב יפנה כלפם, ואז בתנועת מלקחה הם יסגרו אותו. זה היה בכוונה. תולדות שדות הקרב מלאים מהדברים האלה, מהונאה, מזה, אתה מתחיל לגרות אותו, כדי שיצא נגדך למלחמה, ואז אתה סוגר עליו. יש כאן הזדמנות פז מבחינתם, כי הם קורטים ברית עם ארם, והם שתי צבאות הרבה יותר גדולים מהצבא של יואב ואבישי. ואז תראו מה קורה. בואו נמשיך. אני אמרתי, הכל פה רמזים, אבל אני מנסה כאן לבנות את התמונה. וישמע דוד וישלח את יואב, יש פה גם קריא וכתיב מאוד מעניין, ואת כל הצבא הגיבורים. ויצאו בני עמון, וירחו מלחמה פתח השער, וארם וצובע ורחו ואשתו ומאכל לבדם בשדה. וירא יואב כי הייתה עליו פני המלחמה מפנים ומאחור. זה מצב שאתה לא רוצה להגיע אליו כשאתה מפקד צבא. אתה לא רוצה להיות מקוטר. זה המצב הכי נורא. ברגע שאתה מקוטר, הסיכויים שלך קלושים מאוד. ויבחר מכל בחורי, עכשיו יש פה קריא וכתיב, אנחנו צריכים לשים לב מהו הקריא והכתיב הזה. אנחנו אומרים מכל בחורי ישראל, אבל כתוב מכל בחורי בישראל. מה ההבדל? כל בחורי ישראל, זה בעצם אומר, מה שכתוב זה כאילו מכל הצבא. אבל באמת, זה לא כל הצבא. כי אנחנו כבר אחרי הקרב הגדול, אז מי נשאר שם? אין פה מילואים. זה בחורים בישראל. כלומר, זה רק חלק מהצבא. כלומר, יואב אומר לדוד, עשית כאן משהו, אני בלי כל הצבא. את המילואים כבר שחררנו, כי ניצחנו במלחמה הגדולה. זה ממש מזכיר את מלחמת יום כיפור. כוח סדיר קטן שעומד... מול כוחות גדולים ממנו, כי שחררו כבר את המילואים מהקרב הקודם. ובגלל איזה מהלך דיפלומטי שדוד עשה, פתאום יואב מוצא את עצמו מפה ומשם. ועכשיו אני רוצה, תראו מה כתוב כאן. מה הוא אומר לאבישי? וירא יואב כי הייתה על פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי, אמרנו תקריב בתקטיב, ויערוך לקראת הרם. ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחיו, ויערוך לקראת בני עמון. ויאמר, אם תחזק הרם ממני, יואב אומר לאבישי, והיית לי לישוע. ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק, בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעינה. זה תוכנית המבצע. כלומר, אנחנו אין לנו ברירה, אנחנו מחלקים את הכוח לשתיים, מנהלים קרב במקביל בשתי חזיתות, הראשון שמנצח, רץ מהר לעזור לזולתו. מאוד מזכיר את מלחמת יום כיפור. אתם יודעים שאחת ההתלבטויות הגדולות במלחמת יום כיפור הייתה, לאן להפלות את אוגדת המילואים של מוסה פלד. הייתה אוגדת המילואים, השריון הזמינה הראשונה, והיא הייתה אוגדה מתכלית, לאן להפנות אותה? לדרום או לצפון, לדרום או לצבא, בסוף, לצפון. הפנו אותה לצפון, היא הגיעה ועזרה מאוד בהכרעת הקרב, כשכבר סדירים היו מלשון בחוץ. אז לאן אתה, אתה כאילו באיזשהו דילמה? אז הוא אומר, אוקיי, מי שיגמור ראשון, הוא ילך יעזור לזולתו. אבל מה קורה בפועל, זה משהו אחר, תראו. סליחה, חזק ונתחזק, בעד עמנו, בעד הרי אלוהינו, באדוני יעשה הטוב בעיניו, זה סוג של קריאת ייאוש. הוא אומר, אנחנו... כן, אנחנו... מה יקרה? זה...
טוב בעיניו
יעשה. טוב בעיניו יעשה, כן, אם יבוא אסב על המחנה אחד ויקר, ואני שם, מה שיהיה, יהיה. כלומר, דוד הכניס את יואב למצב בלתי אפשרי. ואז תראו... אבל... של כל הצבא, אבל ברגע שאין הצבא, אז הכל פתוח. אם אתה כובש את רמת הגולן, אז מה יעשו לך טבריאנים בטבריה? יזרקו עליך אבנים, אה? טבריאנים אמנם, אבל אחרי הכל. כן, נכון, זה יכול להיות. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו. אז יואב מנצח את ארם, אז מה אנחנו עכשיו מצפים שהוא יעשה? יפה, אומר נועם, ירוץ לעזור לעמון. ומה קורה בפועל? הוא לא הולך. ובני עמון ראו כי נס ארם וינוסו מפני אבישי ויבואו העיר וישוב יואב מעל בני עמון ויבואו ירושלים. למה הוא לא עושה מה שהוא אמר? תשובה? הוא בא לסגור חשבון עם דוד. תגיד לי, מה עשית? מה זה היה הדבר הזה? כאילו, אפשר להגיד שיואב מתפטר. חוזר לירושלים. לא מוכן לדבר הזה. כאילו, מאחורי הגב שלי אתה עושה לי כל מיני דברים? חוזר לירושלים. הוא לא גומר את הקרב מול בני עמון, כמו שהוא הבטיח. מה? למה? עד רבה, אתה עכשיו תעשה גמר כיבוש. לא, הוא חוזר לירושלים, ואז תראו מה קורה. ויער ארם כי ניגף לפני ישראל ויאספו יחד. וישלח עד עזר ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר ויבואו חילם ושובח שר צבא עד עזר לפניהם. כלומר, מה קורה? ארם רואים שהצבא הסתלק. הם נסו לפני יואב. זה הרי מפתיע מאוד. הם נסו מיואב, נכון? ועכשיו יואב אמור לגמור את בני עמון ולהישאר בתור כוח צבאי, אז הכל... אבל לא, יואב לוקח את כל הצבא וחוזר חזר לירושלים. אז מה עושים ארם? מתחילים ללחם מחדש. ויוגד לדוד ויאסוף את כל ישראל ויעבור את הירדן ויעבור חלמה ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו. אז מה עכשיו צריך לקרוא? מה קורה עכשיו? דוד יוצא להילחם. יואב נשאר בירושלים ודוד יוצא, כי יואב לא מוכן. וינוס ארם מפני ישראל, ויהרוג דוד מארם 700 רכב ו-40 אלף פרשים, ואת שבח שר צבאו יקר וימות שם. ויראו כל המלכים, עבדי עד עזר, כי נגפו לפני ישראל, וישלימו את ישראל ויעבדום, ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון. בסדר?
מה זה
ויראו
ארם
להושיע? איך?
הם
פחדו לקרות בריתות, הרי הכל זה בריתות עם בני עמון. אז עכשיו מי שגומר את המלחמה עם ארם, זה דוד ולא יואב. יואב חוזר לירושלים, הוא לא מוכן, ודוד יוצא למלחמה בעצמו. להוביל את הקרב, כן, דוד עדיין הוא בכוחו. תגדיר את זה, אתה איך שתגדיר את זה, בסדר? עכשיו... לא, הוא לא מזניח את אבישי, רק אומר אבישי, אנחנו לא עושים את המלחמה מול המון. בוא. לוקחים, אנחנו גמרנו את הסיפור הזה. הכניס אותנו למצב בלתי אפשרי. עכשיו, בואו נראה לאן זה ממשיך. אז בעצם, כל הסיבוב הזה רק טיפלנו בארם. דוד יצא ונלחם בכל ארם וכו' וכו'. ועכשיו, פסוק י' ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים. דברי אם זה כתוב מלכים. צאת המלכים, מה הכוונה? מתי שהמלכים יוצאים להילחם. וישלח דוד את יואב ואת עבדיו ואימו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. עכשיו פה חזן אומרים, ראית כבר איזה תקלה קרתה מהפעם הקודמת שישבת. נכון שהלוחמים שלך פטרו אותך, אבל יש הבדל, אתם יודעים, יש הבדל בין לשבת בבור בקריה, לשבת בקדמית בחפק, לבין להסתער קדימה. הלוחמים אמרו לך, אתה מפסיק להסתער קדימה, אתה לא רץ יותר על הג'בלאות, אז תהיה בקדמית, תהיה בזה. אל תשאר בבור. ראית כבר מה קרה בבור, אתה היית בבור, עשית דיפלומטיה, ערער פה כבר את הכל. עכשיו אתה עוד פעם עכשיו בירושלים? שוב פעם אתה נשאר שם? חז"ל כאן אומרים שזה הייתה כאן, כאן הייתה נקודה. ואז בואו נראה מה קורה בקרב בפעם השנייה. כלומר, כנראה ההדורים יושבו בין דוד לבין יואב, הוא שולח אותו עוד פעם למלחמה, הפעם, בסדר גמור, זה רק על עיר אחת, הם מבינים שהם צריכים להיות מתואמים, אבל דוד לא יוצא איתו לקרב. וכאן יש איזה הבדל מאוד משמעותי בין מה שמתואר בספר שמואל לבין מה שמתואר בספר דברי הימים על הקרב הזה על רבת עמון. מה שמתואר בספר שמואל זה אידיליה מושלמת. אידיליה מושלמת. אני קורא את פרק י' א', כאילו תשובה על, על הפעם הקודמת, על, על מה שלא היה. והיא לי תשובת השנה ולעץ את המלאכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדה ואימו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון, ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. דלגו לסוף פרק י' ב', פסוק עבב, וילחם יואב ברבת בני עמון, וילכוד את עיר המלוכה. וישלח יואב מלאכים אל דוד ויומר, נלחמתי ברבה, וגם לאחדתי את עיר המים, ואתה אסוף את יתר העם וחנה על העיר ולחדה, פן אלכוד אני את העיר ונקרא שמי עליה. איזה פסוק חתרי, איזה פסוק מורכב. ממה אתה מפחד יואב? מה הפחד? שמה? שאני אכבוש את הכל וזה, ומה? והעם ילך איתי. כאילו זה, כאילו, זה כמו שנוהגים להגיד שיש כל מיני, כן, להבדיל. אני לא רציתי להיבחר, אבל לחצו עליי, כן, מה אני יכול לעשות? אז יואב כאילו אומר לדוד, תקשיב, עוד רגע אין לי ברירה, עוד רגע זה קורה, אז בוא תציל אותי מעצמי, משהו כזה, זה הדיבור כאן. ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבתה, וילחם בה, וילכדה, ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, מלכם, או שזה עבודה זרה, מלכום, זה סוג של עבודה זרה, או שזה המלך, מלך רבת בני עמון. אז כתוב, ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבתה, וילחם בה, וילכדה. ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב, ואבן יקרה, ותהיה על ראש דוד, ושלל העיר הוציא...
מה? דוד היה שם
כתר
של עבודה זרה על ראשו?
ככה פרשנים אומרים, אז זה לא בעיה, אתה שובר אותו ומתאר אותו. מה? הגוי שיבטל. סגרו את ההלך, אל תדאג. ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב, הפוסקים דנים פה, הפרשנים דנים, כיכר זהב זה 35 קילו זהב, איך דוד שם כזה כתר על הראש, כזה כבד. ותהיה על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד, ואת העם אשר בה הוציא, וישם במגירה, וחריצי הברזל, ובמגזרות הברזל, ויעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל הרי בני עמון, וישב דוד וכל העם ירושלים. אז מה מתואר כאן? מתואר כאן סוג של איזה תשובה מאהבה, חוסר התאום מקודם, מתחלף בתאום מושלם, יואב נלחם, אבל גם דוד בא בסוף להילחם. יואב עושה את הכל, דוד לא מפתיע אותו בכל מיני הפתעות שהן לא צפויות. ויואב, זה נראה שהוא ודאי מקבל את הסמכות של דוד, אומר לו בוא אתה, כדי שהקרב יקרה על שמך. זה מה שמתואר, בוא נאמר ככה, זה מה שהיה כתוב בספרי המלוכה של דוד המלך. כי אמרנו שספר שמואל מתאר את המלוכה ולא את המלכים. אז זה ההיסטוריה הרשמית. בסדר? הנבואית הרשמית של מה שקרה. אבל אתם יודעים שיש גם יומני מבצעים. כן? לפני כמה זמן, נגיד, יש את ההיסטוריה הרשמית של מלחמת יום כיפור. היה איזה אוגדה, תקפה איפה והכל כך, זה מסודר יפה. אבל לפני כמה זמן פרסם רונן ברגמן ספר שנקרא זמן אמת. שזה הקלטות רשת הקשר מפיקוד דרום ומפיקוד צפון. ושם אתה רואה את המלחמות גנרלים, ושם אתה רואה את הסירובי פקודה. ושם אתה רואה את השיטה של אריק שרון, פשוט אין קליטה. כשהוא לא רוצה לשמוע את הפקודה, אז הוא, אין לו קליטה, הוא לא... הקשר לא עובד. ואתה רואה את השיטות שעשו לו, שכשלא רצו שהוא יהיה, אז פשוט לא שלחו מסוק להביא אותו. אתה רואה את כל ה... את כל ה... מבפנים. ו... אז בואו נראה רגע מה קורה בספר דברי הימים. על אותו קרב. זה דברי הימים א', פרק... מה? איזה פרק? יוטט. כן, נכון. אני רוצה את פרק כ' דווקא. פרק כ'. הפרק הקודם אין הרבה הבדלים. ايه אגב, כאן בפרק י' כתוב קצת שינוי לשון. ויראו בני עמון כי התבאשו עם דוד. אז זה מחזק את הטענה שזה היה קונספירציה, זה הצליח. הם ראו שדוד באמת נדלק, זה מה שהם רצו. עם דוד. אבל תראו את פרק כ'. והיא לעת תשובת השנה לצאת המלכים. המלכים נוהגים לצאת ודוד לא יוצא. וינהג יואב... מה? כן. מלחמות. כן, זה הכוונה. לא צאת המלכים למסע התענוגות. ודוד לא יוצא למלחמה. למה לא? קשור. כל המלכים יוצאים והוא לא יוצא. הוא יושב בירושלים. בסדר? ויהי לעת תשובת השנה לצאת המלכים, וינהג יואב את חיל הצבא וישחט את ארץ בני עמון, ויבוא, ויצר על רבה, ודוד יושב בירושלים, ויח יואב את רבה ויערסיה. איך זה כתוב כאן? שמה? שיואב ניצח. יואב גם צער, גם כבש, גם הרס, וכל זה קורה כשדוד יושב בירושלים. וחסר פה את כל הדיון הזה, תבוא ותיקח, פן יקרא על שמי וכל העניינים. אולי אפשר לקרוא קריאה ממש קונספירטיבית, הפסוק הבא, ויקח, כלומר, האמת שמבחינה לשונית, לשונית, זה הפשט. ויקח דוד את עטרת מלכה מעל ראשו של מי? של יואב. זה הפשט. אין פה נשוא אחר. כלומר, יואב כבש, תאיר, לקח את העטרת של המלך, ודוד אומר לו, סליחה, תביא את זה אליי, אני המלך. אפשר לפרש ככה, אני לא אומר, לא ראיתי אף פרשן שפרש ככה, לא חיפשתי דווקא, התאמצתי לחפש ולמצוא, אבל לא ראיתי, אז אני שם את זה כמובן ברבון מוגבל וכו' וכו', אבל בוא נאמר ככה, גם אם אני טועה, מישהו יטעה אותי. בסדר? זה כתוב בצורה שניתן לטעות בה, שזה נראה שהכתר היה על הראש של יואב ודוד לקח את הכתר הזה. מה שקורה כאן זה רצף מלחמות שיוצרות איזשהו פער בין דוד לבין העם. רצף מלחמות שדוד נשאר בהם במקום הלא נכון ומחליט החלטות שהן מנותקות מהשטח ויוצרות פער יותר ויותר גדול שבסופו של דבר, גם אם זה לא נאמר בצורה מפורשת וזה נאמר כמעט בצורה מפורשת, יואב נתפס כמלך. יואב נתפס כמנהיג. והשיא של העניין הזה זה מה שנקרא בפרק י' א' בהתנהלות של דוד ובת שבע, כשאנחנו נצטרך להבין, אז איך זה, רק אני אומר, זה רק מסביר, הנקודה הזאת מסבירה את כל ההתנהלות של יואב עם אבשלום. אנחנו נראה את זה בהמשך. יואב הוא הדומיננטי שם, הוא מחליט, הוא מביא, הוא מוביל, ובסוף הוא גם בצורה מפורשת מאיים על דוד, שאם הוא לא יעשה מה שהוא אומר לו, הוא יהרוג אותו. בסוף מרד אבשלום. מאיפה? מניין העוצמה? נכון, אנשים האלה קשים, אבל מאיפה העוצמה? לעמוד ככה מול דוד, העוצמה הזאת היא מתוך הפרקים הללו, שבהם יואב עמד במבחן והצליח, ודוד הוא זה שהכניס אותו למבחן הבלתי אפשרי הזה. כן. טוב, אנחנו נגיע לשם. אנחנו נגיע. כשנגיע לשם, נצטרך לענות על זה. זה דמויות מורכבות מאוד. אתם מבינים שזה הכל... דוד, אנחנו... ודאי שלא היה אמיץ לב, ליבו כלב הארי, כדוב שקול בשדה. אנחנו יודעים מי זה דוד המלך. הסיבה שהוא נשאר, זה גם כי הלוחמים שלו ביקשו. הסיבה שהוא נשאר, כי באמת, בתור מלך, אתה לא רואה רק את הדברים דרך החור של הכוונת. אתה גם באמת עושה אסטרטגיה. אתה באמת עושה דיפלומטיה. אתה רוצה לעשות שלום פנימי. אתה רוצה לחבר עוד אוכלוסיות. אתה רוצה שיהיה לך שלום מבני המון. אתה רוצה הרבה דברים. כשמתעסקים ברמת המאקרו, אז גם עושים טעויות. זה לא איזה משהו חלילה. אבל על זה זה יושב. ועוד שנייה אחת. והדבר הכי מעניין כאן, המפתיע, לשם אנחנו הולכים, הרי הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. הגמרא מסכת שבת. פירושה של הגמרא הוא כזה, כתוב בתנ"ך חטאתי. כל האומר דוד חטא בחטא אישי, פרטי, של נטייה אחרי תאוות נמוכות ושפלות, של עריות או של רציחה וכו', אינו אלא טועה. לא מבין מי זה דוד המלך, לא מבין תנ"ך בכלל. כל האומר, כמו כתוב בתנ"ך, שדוד חטא, באיזה חטא? בחטאים שקשורים לצורת התנהלות נכונה של מלך. איך נכון להתנהל, איך נכון להוביל תהליכים, איך נכון לתת כבוד לתהליכים, גם אם אתה יודע את האמת, אבל לא לקצר אותם בדרך, כי הדבר הזה יכול לגרום נזק, הוא לומד תנ"ך נכון. רק כדי להבין את התהליכים האלו ואת השגיאות שנעשו בדרך, אז צריך כאן את הרקע הזה, והרקע לעניין דוד ובת שבע, זה הפער הגדול, הגדל והולך שנוצר, בין דוד לבין צבא המלחמה. עד כדי מצב שאולי באמון היה שם איזה קש שבר את גב הגמל, ויואב שמה לפחות מדד את הכתר על הראש. קרא לזה ככה. נראה, רצה לראות איך זה נראה עליו. כן. 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 לא, מה השאלה בכלל? לא, יפתח, בני המון באים לתקוף אותו.
לא, בסדר, ואתה אמרת שבשיח דיפלומטי.
דוד עושה משלחת כבוד של ניחום אבלים למלך בני המון. אין לו איתם, הוא שלח משלחת כבוד כדי לכבד אותם. דורש שלומם וטובתם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה אמרתי לך לא לעשות. יפתח, מלך מאמנון, רוצה להרוג אותו, אז יפתח מנסה להוריד אותו, תרד ממני, אני לא רוצה ללחם איתך, עזוב אותי, אין לי איתך שום דבר. הוא מנסה... אז יש מהלך דיפלומטי שנועד למנוע מלחמה, שזה בסדר גמור. יש מהלך דיפלומטי שנועד לייצר קרבה, שזה אסור. אז אני תהיה. ספר שמואל מתאר את הגרסה הרשמית. כלומר, הגרסה, הרי מי שכתב בספר שמואל, נכתב על ידי שמואל ודוד ונתן, ויש מקומות שבהם נאמר במפורש שהכתוב מסתיר מפני כבודו של דוד. כן? כלומר, אז היה כאן, אנחנו מבינים אז יש כאן רמזים, נכון? ראינו, יואב בא לירושלים, דוד פתאום עושה למלחמה. אתה מבין שיש כאן איזה משהו מורכב? מלמעלה, תקשיב, היה פה איזה מורכבות. זה יסתדר מלמעלה, אתה קורא את זה מלמעלה והכל בסדר. ובספר שמואל מתואר מה ש... כן, בדיוק. ובספר הזה מתואר מה שהיה בסוף. יואב בסוף לא מרד בדוד בפועל. הוא החזיר את הכתר לדוד ובעצם אמר, סליחה, אתה צודק, העיר נקראת על שמך. כן? אבל בספר דברי הימים זה הקלטות הקשר. זה מה היה. ואנחנו מבינים, אני אומר, חשוב לי להכין פה את הקרקע לקראת ההחלטות שדוד יקבל בעניין של בת שבע. כי שם זה מאוד מאוד... שם זה מאוד מאוד בולט, ואנחנו ננסה להסביר שהטעויות, עוד שנייה אחת, שהטעויות של דוד בחטאים, הטעויות של דוד בחטא בת שבע, לא היה שום דבר אישי, זה הכל היה, אתם יודעים, זה כמו, מאוד מאוד מזכיר את שאול, שלא היה בו דופי מבחינה אישית, אבל בהחלטות הגדולות הוא לא התנהל נכון, וככה גם דוד, מבחינה אישית, דוד המלך הוא צדיק וכו', היה כאן איזו החלטה לא נכונה שהוא לקח, בדבר מאוד מאוד מורכב אנחנו נדבר עליו, ההבדל בין דוד לבין שאול, שניהם נפלו לכאורה באותו דבר, רק שדוד ידע להודות מיד בטעות ולחזור עליה בתשובה ולתקן את דרכיו מכאן ואילך בין השאר גם ביחס ליואב, כן. כן, אני מקבל. אני מקבל.
וכאן הוא אומר, בוא תבוא הנה. תבוא הנה, אתה מלך.
כן, כן.
אני לא רוצה להגיד.
כן, כן. אז יכול להיות שיש כאן איזה צדק היסטורי עם יואב, כי באמת, כלומר, אנחנו, וזו תארה נכונה מאוד, יואב עם כל הסיבובים והמסובכות והמורכבות של יחסי יואב עם דוד, לעולם זה לא היה אינטרס אישי של יואב למלוך. אני רוצה... יואב, כל מה שהוא רוצה לעשות זה לדאוג שהממלכה תתקיים. אם הממלכה, הכוונה מבית דוד, אם דוד עושה את זה, יהיה דוד. אם לא דוד עושה את זה, אז יהיה מישהו אחר. העיקר שהממלכה, הוא לא שם את עצמו דווקא בראש, לא מעניין אותו. דוד, יואב נקבר בביתו במדבר, חז"ל אומרים שהיה כמו מדבר, נקי לגמרי מכל שיקולים אישיים, ואלה האנשים אגב, הכי מסוכנים נקרא לזה כך. כלומר, בגלל שאין לו שום אינטרס אישי, אז הוא הולך על האמת בכל הכוח. והוא אין לו, אז יואב אם הוא צריך הולך אחרי אדוניה, כי נראה לו, אדוניה נראה לו יותר, הוא יביא את אבשלום. הוא רוצה לדאוג שהממלכה של בית דוד תתקיים, וכשהוא רואה שדוד פועל נגד האינטרסים של הממלכה, בעיניים שלו הוא פועל גם נגד דוד. אבל תראו מה קרה כאן, זה, היה לזה על מה לשבת. היה פה רצף טעויות של דוד, שכמו שאמרנו חז"ל מציינים אותם, שהכניסו את יואב למצב מלחמה כמעט בלתי אפשרי, וגרמו כאן לאיזה זעזוע, ורק שנבין, זה סיפור המסגרת לחטא בת שבע. חטא בת שבע קורה בדיוק באמצע המלחמה על בני עמון. והסיבה שהחטא הזה חותך באמצע את בני עמון, כי כנראה ההכרעה של יואב לכבוש את העיר היא בעקבות החטא הזה. כלומר, כשיואב שומע מה קורה בירושלים, מה דוד עוסק, הוא אומר, אני חותך, זהו, אני כובש את העיר. זה הכל קורה בתוכו, זה מין סיפור מסגרת לסיפור עצמו, איך דוד, מה היה שם בדיוק בחטא בת שבע ומה היה התיקון של דוד, נראה בעזרת השם כבר בשבוע הבא. כן. הבנתי, אז מי אמר שמותר בגלל, כתוב, הרבה דברים כתובים, מי אמר שמותר בגלל דבר אישי שיש לך לעשות ביזוי לאומה? הקדוש ברוך הוא אמר לא תדרוש לומם וטובתם כל ימי חייך, זה חשבון לאומי, ודוד ירבב פה חשבון פרטי עם חשבון לאומי, וזה
בדיוק,
יפה, חזק וברוך, כל טוב.